דף י' עמוד ב', חמש שורות לפני השורות הרחבות. אמר רב פאפא, הקדיש טרשים, פודן בשוויין. אנחנו יודעים שאם אדם הקדיש שדה אחוזה, אז זה בואר שאת השדה אחוזה הוא צריך לבדות לפי בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. מה קורה אם הוא הקדיש, אומר רב פאפא, שדה כזאת שזה אדמת סלעים, טרשים, פודן בשוויין. פה זה לא נמדד לפי 50 שקל כסף, אלא הוא פודה את זה בשוויו. מה הייתה אמה? עונה הגברה, בזרע המרחמנה, והני לב בני זריאנינו. התורה אומרת, ואיש משדה אחוזתו יקדיש, ואם משדה אחוזתו יקדיש איש להשם, והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. אז התורה מציינת לפי זרעו, דהיינו מקום שראוי לזריעה. ואדמה של סלעים זה מקום שלא ראוי לזריעה, לא על זה דיברה התורה. אומר רב פאפא, מה קורה לא גאלן, אם המקדיש לא גאל את השדה, ובא אדם אחר להקדש והגזבר מכר לו את השדה. מה קורה ביובל? האם אנחנו באים ואומרים שזה יהיה שייך לכהנים כמו בשדה אחוזה, שבמידה ולא פדה את זה הבעלים זה הופך להיות חרם לכהנים? כלשון הפסוק, והיה השדה בצאתו ביובל קודש להשם, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. תשובת הגמרא, יוצאים ביובל, אכן באמת ביובל זה יוצא וזה שייך חרם לכהנים. למה? מה הייתה מה? שדה אמר רחמנה כל דהו, והיה השדה בצאתו. אז התורה לא מדברת על מקום הנזרה, אומרת התורה שדה, גם אם זה אדמת ראשים, למי זה שייך במידה והבעלים לא פדה את זה? חרם לכהנים. מחר תרשים. לא, יש מחיר קצוב, זה לא משנה כמה הקלקה הזאת היא מוציאה. בשוויו? כן, שוויו ועד היובל תמיד. פי שווי, כמה עולה כזה קרקע לקנות עד היובל? עדיין, תמיד זה פר יובל. כמו כן, מחר תרשים. מה קורה באופן שאותו אדם מכר קרקע של טרשים, ואנחנו יודעים שאם אדם מוכר שדה אחוזה אז הוא רשאי לבוא ולבדות אותה בעל כולחו של הלוקח, אבל צריך להמתין שנתיים, ורק אחרי שנתיים הוא יכול להוציא את זה בעל כולחו. אומרת הגמרא, מכר טרשים, מה קורה באופן שהוא מכר את זה כאדמת טרשים? נגלים פחות משתי שנים, אז הגאולה היא גם פחות משתי שנים. מה הייתה אמר? מספר שני תבואות אמר רחמנה, והי לב בלי תבואה נינו. התורה תולה את זה בגידולים, שני תבואות. השדה שראויה להוציא תבואה, עליה נאמר המתנה של שנתיים. אבל שדה כזאת שהיא אדמת ראשים, שמה לא צריך להמתין, כי זה לב בלי תבואה. מה קורה עם אותו מוכר? לא גאה לה. הוא לא קנה את זה מהלוקח, חוזרת לבעלים ביובל, יש לזה שדה הדין של שדה אחוזה שנמכרה, ששדה אחוזה במחר חוזרת לבעלים. מה היא טעמה? ושב לאחוזתו המחמנה, והיינה מי אחוזה? אחוזה זה גם במקום שלא מוציא גידולים. אז גם אדמת סלעים, הגדרתה זה שדה אחוזה. עוד אומר רב פאפא, הקדיש אילנות פודה בשוויהן. אם הוא הקדיש אילן, לא קרקע, פודה אותו לא לפי בית זרע חומר שעורים, אלא בשוויו. מה הייתה אמה? בית זרע אמר רחמנה, ולא אילנות. שדה שזורעים בה זרעים, על האילן לא נאמר הדין הזה של קצבה של 50 שקל כסף ליובל. אומרת הגמרא, ממשיך רב פאפא לא גאלן, מה קורה אם הוא לא גאל את אותם אילנות שהוא הקדיש? אין יוצאים לכהנים ביובל. פה אני לא אומר שבשנת היובל זה הופך להיות חרם לכהנים. למה? כי הבאנו קודם את הפסוק, ואם משדה אחוזתו יקדיש איש, והיה השדה אמר רחמנה, ולא אילנות. הדין הזה שנהיה חרם לכהנים זה דין שנאמר בשדה, לא באילן. מחר אילנות, מה קורה באופן שהוא מחר אילנות לחברו? אין יגאלים פחות משתי שנים. מה היא טעמה? אם הוא מחר אילנות, אז אנחנו דנים את זה בשתי שנים, הרי לכאורה זה לא הגדרה של שדה. והתשובה היא שני תבואות אמר רחמנה, והני בני תבואות נינו. התורה תלתה את זה בגידולים, זה דבר המוציא גידולים, דבר המוציא פירות, אז מינימום שנתיים ביד הלוקח, ורק אחרי זה בעל כוחו, אתה רשאי לבוא ולגאול. לא גאלן, מה קורה עם אותם אילנות נשארו ביד הלוקח? אין חוברות לבעלים ביובל. בשנת היובל זה לא חובר כבדי אחוזה. מה הייתה אמר? ושב לאחוזתו אמר רחמנה. אז דווקא למקום אחוזה, מקום מושב, ולא אילנות. ולכן, מה ההבדל? זה אחוזה פירושו דבר מקום המתקיים לעולם. אילן זה לא דבר אותו דבר, זה לא מתקיים לעולם. וכיוון שזה לא דבר המתקיים לעולם, לא נכלל בתוך המושג שדה אחוזה, ולכן אין בו את הדין ושב לאחוזתו, וממילא נשאר ביד הלוקח. הגמרא עכשיו חוזרת לברר בתוך דברי רב פאפה. אמר מר, הקדיש אילנות פודה בשוויין. אמאי, למה אתה אומר שהוא פודה את זה בשווי האילן? ולקדשו אגב הריו, שהקרקעות, דהיינו, האילנות, התקדשו אגב הקרקע, ולפריקו אגב הריו, ואז אנחנו נבדה את זה כמו כל הקדש, שאני רשאי לבדוק את הקרקע, ואז אני פודה גם את מה שנמצא על הקרקע, כי אם הוא הקדיש אותם בבת אחת, אז הם נבדים בבת אחת, אז גם פה, אומר שהקרקע קדושה, ואני עכשיו פודה את האילן דרך הקרקע, ואז המחיר יהיה 50 שקל כסף, לא לפי שוויהן. אי וכי תימה אילנות אקדיש, ערה לא אקדיש, מה תענה? הוא הקדיש אילן, הוא לא הקדיש קרקע. וכיוון שהוא לא הקדיש קרקע, אז לא שייך לבדות קרקע, זה לא מידון של 50 כסף. והאמרה נהרדוי, אבל כבר נאמר בבית המדרש בנהרדוי, מן דמזבין לדיקלה לחברי, אדם שמוכר קרק, מוכר דקל לחברו, קנילי, הוא קונה את הקרקע משיפולה והתהומה. הוא קונה את הקרקע שתחת הדקל משפת הקרקע ועד תחתית הקרקע, דהיינו עד התהום. אז הקרקע גם נקנית. זה כבר נידון. זה כבר שלב אחר. אנחנו מדברים אבל ודאי שמה שנמצא, נמצא תחת הצל, תחת העלים של האילן, ונקנה לו. אז אם אני קונה את זה, אז למה פה אני לא אומר שזה קנוי לו? עונה הגמרא, לב מי התמרלה בבבא חמא טענה? הרי על הדין הזה מבואר לנו בגמרא שמדובר במקרה מיוחד, מדובר במקרה כזה שהוא בא מחמא טענה, או כפי הגרסה בשיטה מקובסת, עלה, אמר רבה בבא מחמא טענה. זאת אומרת, רשי במקום אומר שטוענו שהזכיר לו שם קרקע. הלוקח טוען למוכר, הרי אני טענתי, אני קניתי ממך את זה עם הקרקע, זה מה שאני ביקשתי במחר. וככה הוא אומר. למה זה בתנאי? בלי תנאים. אין תנאים. יש סוגיה, אבל זה פה זה בערכי. שם יש סוגיה חשובה בבבא בתרא. זה כדי שזה יהיה לבד. זה כדי שזה יקרה לבד. פה מדובר על אילן אחד, אבל אם אני קונה ממך אילן ואני בא ועושה הסכם במחר שאתה מוכר לי גם את הקרקע, אז הקרקע מכורה, אני יכול לקנות רק קרקע, יכול לקנות רק אילן, יכול לקנות אילן היא קרקע, מה שאני רוצה אני עושה. זה המקרה שלנו. בבא מחמא טענה, הוא בא וטוען שזה היה בשעת הקניין, וקרשי קצת סתם את הדברים. אז מה אם הוא אומר? אז הוא אומר, ממתי אמירה זה דבר המחייב? אחרים. אדם שאומר זה מחייב, אבל מתי זה מחייב אחרים? אז הרבינו גרשום מוסיף פה. אומר הרבינו גרשום, כשטוען שלקח הקרקע מקום משוב האילן אימו, וכבר יש לו שני חזוקה. זאת אומרת, הוא טוען שכשהוא קנה, הוא קנה עם שטר. במערכת הקניינים, כמו שבאופן נורמל, קונים בשטר. אלא מה? בשטר הופיע בנוסח שהוא קונה גם את הקרקע. איפה השטר? על הזה הוא עונה לו, יש לי חזוקה, היה שלוש שנים. וכאן כשהוא בא מחמא טענה, היה לו שלוש שנים, יש לו טיינה, אבל אני אומר שהוא קנה את הקרקע. אבל סתם אדם שמקדיש אילן לומר שגם הקרקע נקנית, זה אני לא אומר. אז אם לא נקנה הקרקע, לא שייך לבוא ולבדות את זה בבית זורח חומר שרים. לכן, אומר רב קפה, זה נבדה בשוויו. למדנו במשנה, שדה מקנה נותן שוויו. לפי דעת תנא קמא, רבנן, יש לנו הבדל בין מקדיש שדה אחוזה למקדיש שדה מקנה. אדם שמקדיש שדה אחוזה, כשהוא בא לבדות לפי בית זרח חומר שרים, 50 שקל כסף. סלע הוא פוזיון לשנה. מה קורה אבל באדם שמקדיש שדה מקנה? שדה מקנה פירושו של דבר זה לא שדה שנפל לו קרקע ירושה מאבותיו, אלא הוא קנה את הקרקע, פה הוא נותן את השווי בזמן שהוא בא לבדות. תנו רבנן, בפסוק נאמר, וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל. זאת אומרת שהכהן מחשב את הדמין של השדה. מה בא ללמוד? או מה שאנחנו קוראים, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, כיוון שכתוב בשדה אחוזה זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף, יכול אף שדה מקנה כן, צורת הפדיון יהיה לפי מחיר קצוב של 50 שקל כסף. תלמוד לומר, מכסת, בא התורה ואומרת, לפי רבנן, דווקא על ידי במחיר של שווי, לא במחיר של 50 שקל. אומרת המשנה, רבי אליעזר חולק ואומר, זה מופיע בברייתא, אבל כך גם ראינו במשנה, רבי אליעזר אומר, נאמר כאן בשדה מקנה וחישב, אמרנו, נאמר בשדה של מקנה וחישב עם קונה, ונאמר להלן בשדה אחוזה וחישב, ואם אחר היובל יקדיש שדהו וחישב לו הכהן את הכסף. מה להלן בשדה אחוזה ראינו דבר קצוב 50 שקל כסף? אז כאן אומר רבי אליעזר בשדה מקנה, מה צורת הפדיון? דבר קצוב 50 שקל כסף. רבנן במשנה מסבירים, או נתחיל הפוך, בא רבי אליעזר ואומר במשנה, אז מה בין שדה מקנה לשדה אחוזה? אם את שניהם הוא פודה ב-50 שקל כסף, אז איפה ההבדל? הרי בכל זאת זה נאמר בשתי פרשיות. לא קושייה, הבהרה. התשובה היא, שדה מקנה, כשהוא בא לפדות, הוא פודה אותו בשוויו, רק לפי דעת רבי אליעזר ב-50 שקל כסף, דהיינו, לפי המחיר, אבל הוא לא מוסיף חומש. בשדה אחוזה, הוא פודה אותו ב-50 שקל כסף, אבל הוא צריך לבוא ולהוסיף חומש כשהבעלים פודה. לאור זה היא באה אלו, מסתפק את הגמרא. האם מה שרבי אליעזר אומר שבשדה מקנה לא מוסיפים חומש ובשדה אחוזה מוסיפים חומש, רבנן שמחלקים בכלל בין שדה אחוזה לשדה מקנה, ורבנן באים ואומרים ששדה אחוזה ב-50 שקל כסף לעומת שדה מקנה שבשוויו, איתלו גזרה שווה, הם מסכימים עם הגזרה שווה שלו, חישב חישב, הוא מפקין על ליל חומש, ואכן באמת צריך לבוא ולתת חומש גם בשדה מקנה, הם לוקחים את הגזרה שווה ודורשים את זה לעניין חומש וחישב, עודיל מלט לו גזרה שווה ולט לו לחומש, לא, אין גזרה שווה ובאמת אין דין של חומש. אמר רב המסתבר לט לו גזרה שווה, הסברה אומרת שאין להם גזרה שווה וממילא אין דין של חומש בשדה מקנה, ומדוע? מדגלי רחמנה חומש גבי שדה אחוזה, אדם שבא לבדות שדה אחוזה הדין, ואם גאול יגל ונתן חמישיתו ויסף חמישיתו, אותו דבר גבי מקדיש ביתו, יש לנו דין שהוא מוסיף חומש, הבל שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אומרת הגמרא, וגם לפי מאן דאמר שסובר ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מדגלי רחמנה חומש, איפה? בפדיון מעשר שני. אדם שרוצה לעלות עם מעשר שני וזה כבד, אז הוא פודה את זה, ואם הבעלים פודה צריך להוסיף חומש. בבהמה תורה, אדם שהיה לו קורבן ונפל בו מום, כשהוא פודה אותו הוא מוסיף חומש. בבהמת מאה, אדם שמקדיש בהמה לבדק הבית, בהמת מאה, בא לפדות את הבהמה שלו, מוסיף חומש. ולטובה ואין מלמדים. ממילא אי אפשר לבוא וללמוד גזרה שווה. תוספות למעלה כבר עומד על הדברים. מה הקשר? זה ללמוד בגזרה שווה. זה לא ללמוד אחד סתם מהשני. זה לא בנייניו. תוספות. אנחנו כרגע מסבירים מה שונה הגמרא, התשובה של הגמרא. אי אפשר לבוא וללמוד את זה, כיוון שיש פה יותר משני כתובים, שלושה כתובים ומעלה, ולכן אין מלמדים. הרעיון הוא, כיוון שאם התורה הייתה רוצה שזה ילמד, אז התורה הייתה אומרת במקום אחד, ומזה הייתי לומד על הכל. אז אם התורה באה ואומרת דווקא במקומות האלה, אז התורה רוצה להגיד פה ולא במקום אחר. תניה קבתי דרבה, יש לי ברייתא משניית את שיטת רבה, שאכן כדברי רבה אמת, אין חומש בשדה מקנה, אבל ולא מטעמי, רבה תלה את הטעם, כיוון שיש לנו מקראות הרבה, ששם נאמר בהם חומש, אז אין מלמדים. בברייתא כתוב תניה, הפסוק אומר במכסת הערכך, הקישו הכתוב לערכין, התורה הקישה את הפדיון, את התשלום של אותו שדה מקנה לפרשת ערכין. מה ערכין אין מוסיפים חומש? יש טבלה, אתה נותן לפי טבלה, אתה לא מוסיף חומש כשאתה אומר ערכי עליי, אפילו שהוא מעריך את עצמו. אף שדה מקנה אין מוסיף חומש, גם כשהוא בא לבדות את השדה שלו אין תוספת חומש. אומרת המשנה בשור המועד שהמית את העבד להקיל או להחמיר כיצד, למדנו בפרק במשנה הראשונה שלגבי שור המועד, אם הוא ממית את העבד, יש בזה צד כולה, יש בזה צד חומרה. כיצד? אחד שהמית את הנאה שבעבדים ואת הכאור שבעבדים, תמיד נותן 30 סלע. זה לא משנה לנו אם הוא המית את הנאה, נאה הכוונה היא בעל מלוכה, אם הוא לוקב מרגליות והוא שווה אלפי שקלים לשעה, או שמה מדובר באחד כזה לא יוצלח, שכל מה שהוא שם יד הוא עושה נזק, הכאור שבעבדים, אם השור הרג הוא נותן לבעלים 30 סלע. המית בן חורין, אומרת המשנה, על פניו זה המשך הרישה, שור המועד שהמית בן חורין נותן שוויו. אז מה הדין? אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו, את הדמים של הנזק הוא צריך לתת ליורשים. אז אם הוא המית בני חורין, אז הוא משלם ליורשים את השווי של הנזק הנהרג. מה קורה עם אותו שור המועד חבל בזה ובזה? אם שור המועד חבל בעבד או חבד בבן חורין, נותן נזק שלם, אז הוא משלם נזק שלם לנזק. מדייקת מיד הגמרא מהרישה בשור המועד, במועד אם בתם לא. אמנם הגמרא מתכוונת לסיפה של הסיפה, כמבואר בתוספות וברש"י בהמשך. הגמרא מתייחסת למשפט האחרון במשנה, חבל בזה ובזה נותן נזק שלם. מי זה החבל? על פניו הרישה, שור המועד. אז זה דין שנאמר רק בשור המועד שנותן נזק שלם. מה קורה אם זה היה שור תם שחבל? אז הוא יצטרך לתת רק חצי נזק. אומרת הגמרא, אם ככה מתניתים, לאם המתניתים דלא כרבי עקיבא. דתנא, כי הרי המשנה אומרת לנו בבבא קמא בלמד ג', אומרת המשנה, רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. לפי דעת רבנן, שור המועד שפגע באדם משלם נזק שלם, שור תם משלם חצי נזק. ואם האדם הזיק את השור והשור הזיק את האדם, אז בודקים, האדם כלפי השור צריך לתת נזק שלם, והשור כלפי אדם רק חצי נזק. בא רבי עקיבא וחולק על זה. אומר רבי עקיבא, אף תם שחבל באדם לא ניתן לו חצי נזק, אלא משלם במותר, מכיוון שגם האדם הזיק את השור. אז במידה והשור הזיק את האדם יותר מאשר האדם הזיק את השור, אז היתרה נצטרך לשלם מבעל השור כמה נזק שלם. זה לא כמו המשנה שלנו, המשנה שלנו אומרת שזה דין רק בשור מורד, כדעת רבנה, לא כדעת רבי עקיבא. עונה הגמרא, אפילו תימא רבי עקיבא, אפשר לקיים את המשנה שלנו גם על יבדי רבי עקיבא, ולכן הוא הדין דאפילו תם נמי, אכן באמת בחבל ישלם נזק שלם. איי, אז למה המשנה תופסת שור המועד? אז היית צריך לדבר על שור תם, חידוש יותר גדול. ואי די דקבאי למיתנא סיפא המית עבד, המית בן חורין, דבמועד הוא דמשכחת לה, כי המושג של כופר שייך רק בשור המועד. בתם לא משכחת לה, הרי אין כופר בשור תם, הוא בא לשור נקי. רק בשור מועד שם יש לנו את הדין. הגמרא כבר שואלת בבבא קמא, איך יכול להיות שור מועד? הרי שור תם שהרג אדם דינו למיתה. אומרת הגמרא, כגון שעמד בדין וברח, ועמד בדין וברח, ועמד בדין וברח. זאת אומרת, נגמר דינו וברח. ואז, אם הוא מועד שהרג שלוש פעמים אדם, אז הדין הוא שהוא צריך לתת כופר, ולכן משום אחי קטן עם מועד, כי זה דין שקיים רק במועד. אז המשנה התחילה בשור המועד, אבל למעשה הסיפה דה סיפה עוסקת גם בשור טעם, גם עליו דרבי עקיבא, שאכן באמת שור שחבל באדם, שור שחבל בשור, שור המזיק, שור טעם משלם חצי נזק, אבל אם הוא פגע באדם הוא משלם נזק שלם. פעם ראשונה הוא נהיה שור טעם שהרג אדם, ואז הוא חייב מיתה. איך הוא יהיה שור המועד שהרג אדם? הרי תסף דפי תס אומר שלא עושים מועד לאדם, אדם אית למזלה, הגמור אומרת, אז מילה שם לא שייך. עכשיו הוא נידון הפוך, אם מועד לאדם הוא מועד לבהמה, אבל מועד לבהמה ודאי שהוא לא מועד לאדם. היינו אח, אני מניח כיוון ששוויו זה ביטוי שקיים הרי זה לא שווי אמיתי, זה כמה הוא שווה להימחר בשוק, אין שווי לאדם, לכן זה ביטוי בשוויו. בפרשת נזיקין זה למלות את הנזק, את הפגם, את החיסרון, כמה שווה החיסרון. זה נכון שבמקרה באדם זה גם יהיה כמה הוא שווה להימחר בשוק, עם היד או בלי היד, אבל אני חושב שזה המקור לחילוק. אומרת המשנה, דברים חשובים צריך לזכור. אומרת המשנה, באונס ובמפתה להקל ולהחמיר כיצד? אונס ומפתה צריך לתת 50 שקל כסף. אחד שענף ופיתה את הגדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל נותן 50 סלעים, והבושת והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש. זאת אומרת, מה קורה באופן של גדולה שבכהונה? אז הייתי אומר, טוב, משפחה מיוחסת, שם למעשה הפגם הוא הרבה יותר גדול, וכמה התורה קצבה? 50 שקל כסף. הקטנה שבישראל, הפחותה שבישראל, הפגם הוא פחות גדול, וגם שם הוא נותן 50 שקל כסף. אז יש לנו צד של כולה וצד של חומרה בכנס הזה, אבל יש תוספת, בושת ופגם. הבושת שמשלמים מעבר לאותם 50 שקל כסף, הפגם שהמילה החופפת לפגם הכוונה היא הנזק. הבושת והנזק הכל לפי המבייש והכל לפי המתבייש. כשזה אדם גדול זה פחות בושה, כשאדם גדול הוא המתבייש הנפגע אז זה יותר בושה. וזה לא קושיה, כבוד הרב. למה זה לא קושיה? למי משלמים את זה? אני רוצה לומר לרגע משהו חריף, אבל כדי שהנושא יהיה ברור, התשלום הזה של האונס זה לא תשלום שמשלמים לנאנסת. אם היא לא הייתה נערה בתולה, היא הייתה גדולה, בוגרת, מה הדין של אונס ומפתה? הוא לא משלם שום דבר. אבל גם רוצח לא משלם שום דבר. זה לא בגלל שזה פחות חמור, אלא התורה לא נתנה לך סוג של כפרה שאתה יכול לבוא ולכפר על ידי כסף. אין לזה כפרה, אין לזה כפרה. התורה לא אמרה לך פה אתה יכול להביא קורבן. אם זה נערה מאורסה, אם זה אשת איש, יש צורת כפרה, מביאים אותו לבית דין, ואם הוא יצא חייב בדין אזי מיתתו זוהי כפרתו. יש דבר שהתורה לא נתנה לו כפרה, זה לא אומר שהמעשה הוא מעשה חיובי, המעשה הוא נשאר שלילי. אנחנו עכשיו דנים פה את מה שהתורה חידשה בתור ממונו של האדם, ואני מזהר בלשוני, אבל הבת של האדם זה כמו עכשיו אחד שהזיק את ממונו של האדם, כמובן במרכאות ובזהירות, אבל האבא רשאי למכור את ביתו לשפחה, האבא רשאי למכור את ביתו לקידושי, אז עכשיו פגמו את האבא, הזיקו את האבא, מה הדין ביחס לנזק של האבא? באה התורה ואומרת, קודם כל יש כנס. מה זה 50 שקל כסף? זה מחיר כתוב. כמו בחלופין אדם שהרג את העבד, יש כנס. פה יש עוד דבר, יש גם את הבושה של המשפחה והפגם. ומה זה הפגם? הסטופות בתתווה ומודע אלף אומר, בושת הכל לפי המבייש והמתבייש, ופגם מפרש בכתובות. עומדים כמה אדם רוצה ליתן בשפחה בתולה יותר מבעולה לעשייה לעבדו שעשה לו קורת רוח. הרי הפגם, מה זה הפגם? זה לא נזק צרי פי שבט בושש, את החלק הזה, אם הוא חבל בה, אז יש דין של חובל באדם, אז אני דן אותו כמו חובל. אני דן עכשיו מפרשת אונס, מה התשלום של הפגם, וכמה שווה להימחר בשוק, אישה בתולה או אישה שאיננה בתולה. איזה מחיר זה? אז תוספות נאלץ לבוא ולהסביר במה זה נמדד. הרי זה פר עבד, זה לא כמה בשידוחים נותנים על זה. לכן הוא בא ואומר, פגם, איך עומדים את זה? כמה אדם רוצה לתת בשפחה בתולה? מה העניין שלו בשפחה בתולה? כי יש לו עבד שעשה לו קורת רוח. אז הוא רוצה עכשיו לתת לו את מתנה. כמה שווה לו להשקיע עבור המתנה הזאת? כמה היה מוכן לתת כדי שהעבד שלו יהיה יותר מבסוט שהוא נותן לו נערה בתולה ולא שאיננה? זה המחיר של החלק של הפגם של המשנה. אבל המעשה כמעשה, ודאי שהמעשה הזה לא בא לידי תשלום, ואי אפשר לחפר עליו בתשלום. אומרת הגמרא, מה? הרשי? פגם. שמים כאותו כמה אדם רוצה ליתן בין בשפחה בתולה לשפחה בעולה, להסיעו לעבדו שיש לו קרורת רוח. אמן או שתי שורות מלמטה אמת? נשמע יותר טוב. אומרת הגמרא, אמאי, שואלת הגמרא על הסיפה, והבושת והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש. אמאי, אימא 50 סלעים אמר רחמנה מכל מילי. באה התורה ואמרה, קצבנו לו 50 שקל כסף, וזה כולל הכל. הרי אנחנו מדברים ביחס לאבא, לא ביחס לבת. אז 50 שקל כסף. עונה הגמרא, אמר רב זעירה, יאמרו בעל בת מלכים 50, בעל בת אדיות 50? העולם לא יקבל את זה. זה לא הגיוני שאדם שבעל בת מלכים, ותוספות כבר מאיר, דיברנו קודם על גדולה שבכהונה, למה להפוך? תוספות נשאר בשאלה. אבל בעל בת מלכים, אתה מבין שזה לא אותו דבר כמו בת ישראל? אז לכן את משנה באה ואומרת, יש תוספת, בושת ופגם, זה כדי לתת את ההפרש בין הדברים. שואלת הגמרא, אמר לאבאי, יחי גבי עבד נמי, יאמרו, עבד נוקב מרגליות 30, עבד עושה מעשה מחד 30. אם אתה מבין שאני צריך לתת הבדלי פער, אז אם יש לי פה עבד נוקב מרגליות, שכל שעה שלו זה הון תועפות, והוא הרג אותו, בעל מקצוע, ויש כנגד זה אחד שהוא בכלל במצב של עושה מעשה מחד, אין בו כמעט תועלת, יודע בקושי לעשות כפתורים, אז אתה מבין שיאמרו שזה לא הגיוני איך התורה נותנת את עוד 30, אז למה שם לא מצאנו שיש תוספת בושת ופגם? אלא אמר זעירה, אילו באו אליה שניים, אחד שלא כדרכה ואחד כדרכה, יאמרו בעל פגומה 50, בעל שלמה 50, יש פה אומנם רשי, תוספות, השיטה מקובצת באות א', הרבינו גרשום, אנחנו נבהר את זה עכשיו לפי דברי רשי. אומר רשי על המקרה עצמו, אילו באו אליה שניים, הראשון בתחילה בא אליה שלא כדרכה, אבל הוא פגם אותה, הוא כבר בעל אותה, נכון, שלא כדרכה. היא נשארה נערה בתולה, שזה שבא אחריו, יש לו דין של אונס נערה בתולה, כי מלא נערה בתולה עם פרשת אונס ומפתה. יאמרו, זה הגיוני, בעל פגומה 50 ובעל שלמה 50 זה אותו דבר, אחרי הכל זאתי שכבר באו עליה שלא כדרכה היא פגומה. אמר לאבי יחי גבי עבד נמי, יאמרו עבד בריא 30, עבד מוכה שכין 30, איזה טעמה הזאתי? אז טענה הזאתי גם נכונה בעבדים, יש עבד שנעים להיות איתו ויש עבד שהוא מוכה שכין, זה דוחה. אז זה שהוא פגום או לא פגום זה לא סיבה לכנס. אלא אמר אבי, מה הסיבה שבושת ופגם זה חלק נפרד מהתשלום של הכנס? אמר קרא גזרת הכתוב, תחת אשר אימה. אומרת התורה, ונתן האיש השוכב אימה לאבי הנערה 50 כסף. למה? תחת אשר אימה. זאת אומרת שמשמע מהפסוק שאת הסיבה לתשלום זה על העינוי. הוא אינה את ממונו. בכלל דעית, בושת ופגם. עכשיו יש דבר נפרד, החלק של בושת ופגם עומד בפני עצמו. רב אמר, זה אמר קרא, ונתן האיש השוכב אימה. מה החלק הזה, האיש השוכב אימה ונתן? אנחנו יודעים, על אונס ומפתה. הנעת שכיבה 50, יש תשלום אחד שזה הכנס. בכלל דעיק המילתא אחריתי, יש שלוח חיובים נוספים, שזה לא נכנס בתוך הנעת שכיבה, וזה המיינינו הבושת והפגם. אומרת המשנה, ומוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד. ממשיכה המשנה ומבארת, מוציא שם רע, לא מצאתי לביתך בתולים. אחד שוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל, לעולם מה הוא נותן? 100 כסף, על אף שיכול להיות שאותה קטנה שבישראל, לא צריך קצת להסביר מה זה מוציא שם רע. הטענה שלו של המוציא שם רע, זה לא בגלל שיכול להיות שאותה קטנה רחבה על סוף בגיל 3 וממילא לא מצאתי לביתך בתולים, זה לא הטענה. הטענה לא מצאתי לביתך בתולים בראשו של דבר שהיא זינתה תחתיי, כי כל מה שהיא עשתה לפני האירוסים זה בכלל לא מעניין אותנו, זה המקח שלך, את זה קנית. אבל ברגע שאנחנו עושים אירוסים, ובזמן הגמרא לא כמו היום, היה קודם נותן טבעת ואחרי שנה היה מקדש, זאת אומרת, היה מקדש ואחרי שנה היה נושא, זאת אומרת שבעצם עכשיו זה רכושו, אשתו, אסורה על כל העולם כהקדש. ועכשיו אם מישהו אנס אותה, אז בעצם, או פה במקרה הזה שזה לא היה אונס, אלא זה היה כנראה מרצון, זה הטענה שלו, לא מצאתי לביתך בתולים, זאת אומרת שהיא זינתה תחתיי, ועכשיו על סמך זה הוא רוצה לגרש אותה, ולא רק לגרש אותה, לחייב אותה מיטה אם יהיה לו עדים. התורה אומרת, והביא את הסמלה. אם יש עדות, יש. אם אין עדות, אז אין לטענה כלום. אז הוא יצטרך לתת 100 כסף, אם הוא לא יצליח להוכיח. ואז היה מקום לבוא ולומר שהמאה כסף זה לא דומה. יש אחת שהפגם, הביזיון, ההוצאת שם רע זה 1,000. ויש אחת שזה כבוד בשבילה. אז אנחנו לא יודעים. אומרת על זה הגמרא, פעמים זה לכולה, פעמים זה לחומרה. נמצא, מחדש את המשנה. האומר בפיו חמור מן העושה מעשה. אונס הוא מפתה, עושה מעשה כמה הוא צריך לשלם, 50 כסף. מדבר, לא מצאתי לביתך בתולים, הוא לא עושה כלום. אומר בפה, מעדין, 100 כסף. אתה רוצה ראיה לזה? שהחיסרון, הפגיעה בפה, היא יותר קשה מהפגיעה בגוף, לא בגלל שזה... כי הליבה באמת, הפגיעה בפה יכולה להיות הרבה יותר חמורה מהפגיעה בגוף. מקלל אבים כאביב, שם אנחנו גם מוצאים בהבדלי מיטה, ושם יש כל מיני טעמים, אחד מהם שזה ודאי אבא, מאשר מכה זה לא ודאי אביב, זה חזוק, רוב. אבל גם שם מצאנו. אומרת הגמרא שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, מה גרם להם למות במדבר ולא להיכנס לארץ? אלא הלשון הרע, שנאמר וינסו אותי זה 10 פעמים. על כל הניסיונות לא מפסידים את ביאת הארץ. אבל על החלק הזה של הדיבור לשון הרע על ארץ ישראל מפסידים את המקום בארץ. אומרת הגמרא ראשית ממאי, מאיפה אתה יודע שמוציא שם רע? ועל זה המסקנה שלך שהמוציא בפה חמור מהעושה מעשה. דילמה משום דגרים לקטלה, אולי הסיבה היא כפי שהקדמנו ואמרנו, זה לא סתם שהוא הוציא שם רע. בשם רע הזה הוא רצה להרוג אותה. הרי הוא רצה להביא עדים ולטעון טענה שלא מצאתי ודהיינו זינתה תחתיי וממילא דינה כבת ישראל המעורפת שחייבת סקילה. ואם היא בת כהן אז היא חייבת שריפה. במחלוקת. מה? אין פה הזמה. כאשר זמם זה דין שנאמר רק בעדים זוממים. התורה לא חידשה. כאשר זמם לעשות לאחיו כן יעשה לו זה פרשה מחודשת בתורה. זה מאוד מחודש, כי יש שני עדים שאומרים אחרת. למה אתה מאמין לשניים יותר מלראשונים? פרשה מחודשת בתורה. פה זה לא עדים. אומרת הגמרא, דכתיב, ואם באמת היה הדבר, אם באמת התברר שבאו שני עדים ואמרו לנו, אכן כן, ראינו שהיא נכנסה למסדור וזינתה תחתיו, מה הדין? והוציאו את הנערה, וסקלוה. אמר רב ואמר קרא, אז אם ככה, תדע למה מהכסף, לא בגלל לא שלא, לא בגלל שבפה, ושהוא רצה להרוג. עונה הגמרא, אמר רב ואמר קרא, כי הוציא שם רע, על מה, על שם רע שהוציא, על מה הוא משלם? על השם רע, לא על החשבנת שלו שהוא רצה להרוג אותה. וכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו, במדבר אלא על לשון הרע, שנאמר, וינסו, ממאי? דילמה דקתי לא מלא סעתן, דאמר רב אמנון, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן אדם, עד שתתמלא סעתו, שנאמר, במלוא צפקו ייצר לו. אומרת הגמרא, מי אמר? אולי פשוט עדיין הכלי לא היה מלא, ומתי מתמלא הכלי? אחרי שאדם עושה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, אז מתמלא צעתו, וזה פשוט היה, מה כבפטיש, אבל לא בגלל שזה הסיבה. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש אמר קרא, וינסו אותי זה 10 פעמים. על זה נחתם גזר דין, הזה מיותר. וינסו אותי 10 פעמים, מה זה זה? ללמד אותך על מה נחתם גזר הדין, לא על הוינסו, אלא על החלק הזה של הדיבור לשון הרע על ארץ ישראל. תני אמר רב לזר בן פרטה, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע, מנעלם, ממרגלים. ומה מוציא שם רע לצים ואבנים כך? מה? דיברו על ארץ. ארץ אוכלת יושביה. ומה היה הדין שלהם? מתו במגפה. אז המוציא שם רע על חברו, על אחת כמה וכמה. המוציא שם רע על חברו, על אחת כמה וכמה. אומרת הגמרא ממאי, דילמה, משום דרב חנינא בר פפא, מי אמר שזה היה בגלל הדיבור? דאמר רב חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מתגרגלים באותה שעה. למה? דכתיב, כי חזק הוא ממנו. אל תקריא כי חזק הוא ממנו, דהיינו, שהכנענים חזקים מישראל, וזה הטענה שהם באו. אלא ממנו, כביכול, בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם. כביכול, גם הקודש בורחו, אם הוא היה נמצא שם, הוא לא יכול להוציא את הכלים שלו מהם מפקיד שם פיקדון, כי חזק הוא ממנו. אלא, אמר רבא, אמר יש לקיש, אמר קרא, וימותו האנשים מוצאי דיבת הארץ רעה. על מה הם מתו? על דיבת הארץ שהוציאו. אז על מה העונש בא? על ההוצאת שם רע לארץ, ועל זה הם מתו במגפה, ולא בגלל שהם כפרו כלפי שמיה. תלי אמר רבי יהודה, 10 ניסיונות ניסו אבותינו לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להסביר את זה. לא יכולים להסביר את זה לא בזמן, וצריך כמה שעות. אבל כן אנחנו יכולים להדגיש את הלשון של הגמרא. לא כתוב 10 חטאים חטאו אבותינו. הרי צריך להבין, אנחנו מיד ננסה לדבר על הדברים, זה בלתי אפשרי, זה לא נתפס. כולל המרגלים שזה לא נתפס. מתי היה המרגלים? הם קיבלו משכב, 3 חודשים אחרי זה יוצאים המרגלים, כפתי ציוון. איך אפשר לחזור 40 יום אחרי זה וככה לדבר על ארץ ישראל, או לבוא ולתפור כלפי שמיים? הם לא זוכרים את 10 המכות? הם לא זוכרים את קריאת ים סוף? באה הגמרא ואומרת, אומרת הגמרא, תניא אמר רב יהודה, 10 ניסיונות, לא היה פה חטאים, היה פה ניסיונות. עכשיו צריך לדעת איך מסבירים פשט. אבל 10 ניסיונות ניסו אבותינו לקדוש ברוך הוא. זה לא חטאים, זה ניסיון שהם ניסו את הקדוש ברוך הוא. במה זה? אגב, מה זה ניסיון? מה זה ניסיון? מה זה נס? מה זה נס? מה זה נס בלשון הקודש? מה זה המילה נס?
דגל.
שים אותו על נס, זה דבר שמרימים אותו. דהיינו, המטרה של הנס זה לגדל את האדם, לרומם את האדם. כשאדם אומר אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, למה? כי ברמה העקרונית הניסיון שהוא מלשון נף, הוא מרומם את האדם, הוא מגדיל אותו. הקדם אומר אני לא יודע אם יש לי את היכולת, אל תביאני לא לידי ניסיון, כדי שאני לא, במקום להתרומם אני אפול. 10 ניסיונות ניסו אבותינו לקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר שהם עשו 10 פעולות שהמטרה שלהם הייתה להתרומם כלפי שמיה, לא לרדת. אבל יש פה טרולי עליהם, וזה אומרת הגמרא, 2 בים, 2 במים, 2 במן, 2 בסלב, 1 בעגל ואחת במדבר פרן, ומי שיוכל לראות המהר"ל יוסיף לקח, יוסיף מחור, אבל הוא יוסיף לקח. המהר"ל מסביר את כל ה10 הזה, את כל המושג של 10 ניסיונות, למה 10, למה הכל זה בכפולות, כנגד העיניים, כנגד האוזניים, הכל בשניים שיש בו באדם, 2 רגליים, 2 ידיים, 2 אוזניים, 2 עיניים. ואחרי זה יש את האף, ראש הגבייה, שזה 1 ו1, וזה הלשון של הגמרא. 2 במים, 2 במן, 2 בסלב, 1 בעגל ואחת במדבר פרן. אבל הוא מרחיב שם בהחרבה רבה. 2 בים, 1 בירידה ואחת בעלייה. בירידה, דכתיב, על מה זה בירידה? רש"י לומד שזה קודם שנקרא הים. מתי הם נמצאים? אחרי 10 המכות. נגמר עכשיו מכת בכורות. ואז הם באים בטרענה ואומרים, המבלי הם כברים במצרים לקחתנו למות במדבר הזה? הלו, הרגע יצאתם ממצרים מבית עבדים, לא יכלתם להתקיים שם יותר. ראיתם אפר ניסים במשך שנה שלמה, יש לכם ספק כלפי שמיה? כמו כן, בעלייה כדרבונה, דאמר רבונה, ישראל שבאותו הדור מקטני המנה היו. אני רק רוצה להסביר על הקטני המנה האלה. מי זה הקטני המנה האלה? זה אותם אלה שנמצאים בקריאת ים סוף. זאת אומרת, יום קודם המבליין קברים. יום למחרת ראתה שפחה לים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ועליהם שנקרא להם השמיים, שהם רואים את קריאת ים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה. הם מצביעים בחוש על הקדוש ברוך הוא. אז, בכל מקום שנאמר, אז זה מצביע באצבע. הקטנים אמרו להורים. זה מה שהיינו במחילות. שינקנו דבש מסלע וחלב, זה השם קיווינו לו, אותו ראינו. ועליהם כתוב מקטני המנה היו. ולמה? כדי רבא בר מרי, דאמר רבא בר מרי, מה איזה כתיבה ימרו על ים בים סוף? ויושיעם למען שמו, מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה ואומרים, כשם שאנו עולים מצד זה, כך מצרים עולים מצד אחר. מה, הם נפלו על הראש? הם לא רואים שהם נכנסים לים ונקרע הים והם הולכים ביבשה, והם לא רואים שהם יוצאים והמים חוזרים? אלא אם כן, זה לא היה נראה ככה. תוספות קצת במקום, שכולם יצאו באותו צד שנכנסו והצד שיצאו, אבל זה עדיין לא מיישב לנו את הדברים. הם רואים שהים חוזר, אז למה הם חשבו? אלא אם כן, הצליח להוכיח, אבל זה לא הזמן שלנו. שגם בני ישראל הלכו בתוך המים. והלכו בתוך הים, ביבשה. המים חיסו אותם. אז צריך להוכיח את הדברים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לפר של ים, פלוט אותם ליבשה. אמר לפניו, ובנו של עולם כלום, ישבת שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה ממנו. אומר הים, אני לא מוכן, יש לי פה מתנה. מה המתנה שלך? יש אוכל לדגים, 600,000, 600 רכב, ברזל, לא יכול? אמר לו, אני נותן לך אחד ומחצה שבהם. בן ידע קופיות חד בפסחים מבאר. מה זה אחד ומחצה שבהם? אבל נותן אחד ומחצה. תקבל תמורה, איפה? בספרה, 900 רכב בחור. אומר לו הים, אמר לפניו ריבונו של עולם, כלום יש עבד שטובע את רבו, חצוף. מה הוא אומר? אני לא יוכל אחרי זה לטבוע אותך. אז אם לא תשלם לי, מה בקוש? אם אתה מבין שעבד לא יכול לטבוע את רבו, אז מה השאלה הזאת? והקדוש ברוך הוא נותן לו תשובה. אמר לו, נחל קישון יהיה ערב, איזה תשובה זאת? אגב, מי באמת משלם? הערב משלם. מי לקח את החל סיסרה? הקישון. הקישון מעביר אותם לים. מיד פלטן ליבשה דכתיב, היה ישראל את מצרים מת על שפת הים. וזה הפריאה שהקדוש ברוך הוא פרה לו בזמן דבורה, ברק בן אבינועם, אז נפרה לו עם אותם 900 בחור, עליו שאם מסתכלים שם אנחנו נראה שזה לא רק זה, זה לא רק הרכב, היה גם מאחוריהם. הבן ידע פה, המערשה, בעזרת השם, יבואר.